יש סוגיות בשס שבהן אתה מדבר על כל מיני שיטות וראשונים ואחרונים, וכאילו הסוגיה זה הדבר המרכזי, ואנחנו מנסים לערער את כל השיטות שם. אבל יש סוגיות שאתה אומר את הסוגיה ווואו, אתה נזכר מי מוביל בסוגיה הזאת, מי השיטה שכל בחור ישיבה אומרים לו את הסוגיה, אז הוא ישר אומר את השם של הראשון הזה שהוא האחראי, נגיד על האחראי המרכזי בסוגיה. וכל בחור ישיבה, כשאומרים לו דבר שיש לו מתירין, הוא מתרגש, כי הוא ישר נזכר בשיטת הרן. שיטת הרן ודבר שיש לו מתירין. אתם מבינים, לא כל דבר בחיים אתם צריכים לדעת, כדאי שתדעו הכל, אבל מה לעשות, לא תמיד תבוא, אבל יש דברים שהם יסוד, בייסיק, זה יסוד. בחור ישיבה שלא יודע את שיטת הרן ודבר שיש לו מתירין, כמעט הייתי אומר שהוא לא יודע, לא נגיד אם פי, כן? שהוא לא יודע דברים בסיסיים בחיים. כאילו, שיטת הרן ודבר שיש לו מתירין זה דבר שכל אחד צריך להכיר. אז אתם יכולים לבדוק אחרי זה בבית, אם כולם מכירים. לא מכירים, תגידו להם. אז אנחנו נותנים היום דבר שיש לו מתירין, מתחילים ומתרגשים לקראת דברי הרן הנפלאים בסוגיה. אז אני אשתף קודם כל.
רב?
כן.
לפני שהרב מתחיל את הסוגיה, רק אני, בסוגיה הקודמת, אז אני לא מספיק, נראה לי, עובר הנפקמינה בין מצבים ש... הדבר לא ראוי להתכבד, אבל הוא דבר שבמניין. זאת אומרת, הלכה למעשה, לפעמים את זה לא ראוי להתכבד, וזה עדיין דבר שבמניין. או כאילו, איפה בדיוק הנקודה?
נכון. אז תראה, אני לא אתייחס לכרגע, כי אני רוצה בכל אופן לפתוח את הנושא החדש, אבל בסיכומים ששלחתי, לא עברתם עדיין בטח על כל הסיכומים, נכון?
פחות או יותר.
כן?
יותר עברנו, כן.
אז נעשה אחרת, אתה תשלח לי את מה שחסר לך אחרי הסיכום, ואני אנסה לחשוב איך לכתוב משהו, ואז להעביר לכולם שזה יהיה כאילו השלמה של הסיכום, בסדר?
טוב.
מוריי, וזה יפה לראות שאדם עדיין מחובר לסוגיה הקודמת, לא מצליח לעזור אותה. זה דבר מצוין.
הרב, תוכל גם לשלוח את המצגת?
את המצגת, כן. הקודמת שלחתי או...
לא שלחת שאלה...
מצגת, כן, שדבר ראוי, חתיכה ראוי להתכבד. אני אשלח בעזרת השם. אז רק תזכירו לי אם אני אשכח. ומוריי ורבותיי, התרגשות גדולה, אנחנו מתחילים את דבר שיש לו מתירין. אומרת הגמרא בביצה דף ג' עמוד ב'. אתם רואים את המצגת כבר? כן, המצגת לפניכם?
כן, כן, כן.
אומרת הגמרא, רב אשי אמר, לעולם ספק יום טוב ספק חול, אבי דבר שיש לו מתירין, וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל. אז הגמרא אומרת, למעשה הגמרא זה דף ד' עמוד א', זה לא ג', ג', זה התחלת הסוגיה, לגבי ביצה, ד' עמוד א'. מה כתוב?
אפילו בדרבנן לא בתים.
אוי. לכל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בתים. כך אומרת הגמרא. שם זה אפילו בדרבנן בסוגיה, אבל זאת הכוונה. תכף אומרת. שיש הציטוט שאומר בדרבנן. אני אשאיר בינתיים, אני אתם תצעקו רגע בפנים, נדמה לי שזה הציטוט בגמרא הזאת.
רב.
כן.
זה מדבר על היום טוב של חול, של חול? על מה זה מדבר? ספק יום טוב של חול.
אז שמה מדובר כשהיו שני ימים טובים. והיו ימים טובים, היה ספק בקידוש הלבנה, כלומר אנחנו נורים שם שלא יודעים היום ראש חודש, מחר ראש חודש, אז על זה מדברת שם הגמרא, אבל לגבי הדוגמאות עצמן, אנחנו עוד נדבר בעזרת השם, כי יש עוד כל מיני נקודות שאנחנו נצטרך להתייחס אליהן בהקשר של הדוגמאות. אז בעזרת השם אנחנו עוד נדבר על זה. בינתיים אני רק מתחיל עם היסודות, אנחנו עוד נתקדם בעזרת השם. וסוגיה נוספת, סוגיה בנדרים, שמפרטת קצת יותר, נ"ז עמוד ב', נ"ח עמוד א', אומרת הגמרא, דתנא רבי שמעון אומר, כל דבר שיש לו מתירין, כגון תבן ומעשר שני והקדש וחדש, לא נתנו בהן חכמים שיעור. אז כל דבר שיש לו מתירין, כמו תבן, שאתה יכול להפריש ולהתיר את התבן, מעשר שני, אפשר לפדות אותו, והקדש, אפשר לפדות אותו, וחדש, אפשר לאכול אותו אחרי העומר, כל דבר שיש לו מתירין, לא נתנו בהם חכמים שיעור. וכל דבר, כלומר, לא נתנו חכמים שיעור, שזה לא בטל. אפילו בכמות גדולה, אין ביטול. וכל דבר שאין לו מתירין, כגון תרומה או תרומת מעשר, וחלה ועורלה וחילי הקרם, נתנו בהם חכמים שיעור, כלומר כל השיעורים של חכמים של ביטול הם רק בדברים שאין להם מתירים, אבל דבר שאפשר להתיר אותו, כמו תבל והפרשת תרומות ומעשרות וכו', שאתה יכול להתיר, אם זה מתבטל במשהו מסוים, זה לא יתבטל אף פעם, זה תמיד יישאר בטבלו, באיסורו. כך אומר רבי שמעון. אמרו לו, והלא שביעית, אין לה מתירים ולא נתנו בחכמים שיעור. שביעית זה דבר שאין לו מתירים. אי אפשר להתיר את השביעית. אי אפשר להתיר פירות שביעית. שאלה אם מה מדובר פה בדיוק, אבל מדובר פירות שביעית, אולי פירות שביעית שהתערבבו פירות רגילים, אולי פירות שביעית שנאסרו, אי אפשר להתיר אותם. ולא נתנו בהם חכמים שיעור. כלומר, למרות שאי אפשר להתיר אותם, אמרו שזה לא מתבטל. דתנן השביעית אוסרת כלשהו במינה. אמר להם, אף אני לא אמרתי אלה לפיעור, אבל לאכילה בנותן טעם. הוא אומר, באמת, מה שהחכמים דיברו, זה משהו אחר. כשהחכמים אמרו שאין ביטול לעניין שביעית, הם לא אמרו שהשביעית אוסרת בכל שהוא תמיד. הם אמרו שהשביעית אוסרת בכל שהוא בביאור. אנחנו עוד נדבר בשיעורים על שביתה, אבל ביאור, שביעית, בחלק באמצע שנת השמיטה, או בחלק האחרון שלה יותר, יש זמן שבו כל מה שישאר לך ולא ביארת ייאסר. ואז הם אמרו, שזה כן, שזה לא מתבטל אפילו בכלשהו, כי עד הביאור אתה יכול לאכול את זה, יש לך זמן, ולכן אתה יכול לאכול, וזה דבר שיש לו מתירין, אבל לאכילה, לעניין אכילה, כלומר, בלי קשר לביאור, אחרי הביאור, כאשר זה דבר שאין לו מתירין, אז באמת בנותן טעם, אז הוא באמת בטל בנותן טעם. כלומר, מה שיוצא כאן מהגמרא, שלדעת רבי שמעון, דבר שיש לו מתירין, לא בטל. לא נתנו בו חכמים שיעור, כמו תבל, מעשר שני, הקדש, חדש. חכמים חולקים על רבי שמעון. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי האם חכמים חולקים על הכלל הזה של דבר שיש לו מתירין? אז יש כאלה שהבינו שהם חולקים על הכלל. כך הרמב"ן במלחמות בפסחים דף למד, והריטב"א בעבודה זרה דף ע"ג, בשם הראה, הבינו שהם חולקים, ולדעתם דבר שיש לו מטרין בטל בשיעור שלו. אבל הדעה מוסכמת בדברי הראשונים, שדבר שיש לו מטרין לא בטל. כלומר שההלכה שדבר שיש לו מטרין לא בטל, כך פסק הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, פרק ט"ו, הלכה י', נדבר על זה בעזרת השם, הלכות יום טוב גם, והרמב״ן והריטב"א שהזכרתי קודם, בסופו של דבר פוסקים שדבר שיש לו מטרין לא בטל, כך נפסק בשולחן ערוך בסימן קופת, שזה הסימן שלנו. אז דבר שיש לו מטרין לא בטל, יש דבר מעניין שהגמרא אומרת, דבר שיש לו מטרין אפילו באלף לא בטל, מה קורה מעל אלף? אז הרדב"ז רצה להגיד, הרדב"ז הלכות מאסורות, פרק ט"ו הלכה י', שאולי יש דעות שחושבות שיש ביטול מעל אלף, אבל הדעה המקובלת, וככה אנחנו פוסקים ברמב"ם שאר ראשונים, שגם מעל אלף אין ביטול. אז דבר שיש לו מטרין לא בטל בכלל. אז מה שראינו עכשיו זה מקור הדין. מקור הדין, אנחנו מבינים, דבר שיש לו מטרין לא בטל, בגמרא וביצה דף ד' ונדרים נ"ז, עכשיו השאלה היא למה? מה טעם הדין? זאת השאלה שלנו, והשאלה הזאת, על זה טעם הדין, בשאלה הזאת, כתב כבר רש"י בקצרה, בביצה דף ג' עמוד ב', שיש לו מטרין, שיכול לאוכלו אחר יום טוב בהתר גמור. רש"י אומר, בגלל שאתה יכול לאכול אחרי יום טוב את האוכל בהתר, אל תאכל אותו כעת באיסור על ידי ביטול. זאת שיטת רש"י. כלומר, למה דבר שיש לו מטרין לא בטל? כי תחכה, תחכה עוד כמה ימים, את הביצה הזאת. עכשיו ספק יום טוב, ספק חול, הביצה אסורה אולי בכל המצבים. או ביום טוב עצמו, להתערבב, ביצה אסורה. תגיד, אבל אני רוצה לאכול אותה. חכה עוד יום אחד, תאכל אותה ביתר. למה לסמוך על ביטול כשאין צורך? אז דבר שיש לו מטרין בגלל שהוא עתיד להיות מותר. אנחנו לא רוצים להתיר לך את, את הביטול שלו. זאת שיטת רש"י. הר"ן מבאר אחרת, ולר"ן יש שיטה מפליאה, למדנית, מעניינת, שבאמת ככה דנה בהיקף נפלא בסוגיה הזאת. דברי הר"ן מתחילים מהסוגיה בנדרים נ"ב עמוד א'. הגמרא מדברת על הנודר מן הדבר ונתערב בדבר אחר, אם יש בו ונותן טעם אסור. כלומר, הגמרא מדברת על אדם שנדר מחפץ מסוים, כלומר שאסור לו ליהנות מחפץ מסוים, והחפץ הזה התערב בדבר אחר. ועל זה אומרת הגמרא שאם יש בו בנותן טעם אסור, הגמרא אומרת, אם הדבר הנדור, הדבר שאסור לך לאכול, נותן טעם בתערובת, התערובת אסורה. כלומר, מכאן אפשר להבין שאם אין נתינה בטעם, התערובת תהיה מותרת. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי נדרים הם דבר שיש לו מטרין. אתה יכול להתיר את הנדר. אם זה דבר שיש לו מטרין, אז זה אמור לא להתבטל אפילו באלף. ולמה הגמרא אומרת שזה בטל בטעמו? השאלה הזאת מביא הר"ן. אומר הר"ן, וקשי עליהו לרבבת זן. היכי אמרינן הכה, די אם יש בו ונותן טעם אסור. דמשמע, האין בו בנותן טעם מותר. והנדרים דבר שיש לו מתירים הוא. נדרים זה דבר שיש לו מתירים. זה היה צריך לא להתבטל אפילו באלף. ויש לו ורדך ימרינן אפילו באלף לא בטיל, אני מילי מין במינו. אבל האחה קטני ונתערב באחר שאינו מינו. דומיה דביצים שהתבשלו עמו, וכל שאינו מינו, אפילו בדבר שיש לו מתירים ונותן טעם. אז קודם כל, הר"ן כותב שמה שכתבנו, שנראה בגמרא ככלל מוחלט וברור, שדבר שיש לו מתירים לא בטל, זה לא מדויק. דבר שיש לו מתירים לא בטל במינו, אבל בטל באינו מינו. בואו נרשום רגע את הדברים האלה. אז למעשה, יש לנו כך. קושיית הגדולים, הרב רבטה, מדוע נדרים, מדוע דבר הנדור לא בטל, בטל. מדוע הדבר הנדור בטל בטעמו, הרי נדר הוא דבר שיש לא מתירים. זאת השאלה. הר"ן קובע כלל, דבר שיש לו מתירים, אמנם לא בטל במינו, אבל בטל בשאינו מינו. אז זה קודם כל הדבר הראשון שהר"ן אומר. כל הכלל הזה שדבר שיש לו מתירים לא בטל, זה לא כלל כל כך מוחלט. הוא לא בטל במינו, אבל הוא בטל בשאינו מינו. יהיה לך ערבוב של שני דברים, יש לך התבשל ביחד. דבר שיש לו מתירים, לא משנה עכשיו מה, נוזל של משהו, התבשל עם ביצים, התערב, התבשלו איתו. הביצים זה מין אחר, כאן דובר על רוטב, לא יודע, של מה, של בשר, של משהו אחר, שנדבר עליו מה מדובר בדיוק, דבר שיש לו מתירים. אז כאן, כיוון שמדובר על מין ושאינו מינו, גם בדבר שיש לו מתירים יהיה ביטול. אז זה קודם כל הכלל הראשון שאומר
הרב. שאלה. חשבתי, חוץ מהמקרה שבין איש לאשתו, צריך למצוא נקודת החרטה. לפני שמתירים את ה... כאילו, מן הסתם, הנדר לא דבר שיש לו מתירים. זה רק אם מוצאים את הנקודה של החרטה, אז יכול להתיר את זה. אז למה צריך לבוא על ה...
אתה צודק. שיש מקום לחשוב בכיוונים אחרים ולהגיד, שמה, הנדר בכלל לא תמיד יש דבר שיש לו מתירים, לא בטוח שהוא יהיה מותר, ובאמת אפילו בסוגיה עצמה היה מקום להגיד את זה, כי כשמדובר בסוגיה שראינו קודם, על דבר שאין לו מתירים, אז מה הדוגמאות שנתנו לדבר שאין לו מתירים? מה אמרו? תרומה, תרומת מעשר, וחלה ועורלה. על חלה אתה יכול להישאל כמו נדר. גם על תרומה אתה יכול להישאל כמו נדר. וראשונים כתבו, אתה יכול להישאל, אבל אין מצווה להישאל. ולכן זה נקרא דבר שאין לו מתירים. ואז היה אפשר להגיד את זה אולי גם לגבי נדר, כמו שאתה אומר, ויש באמת הסברים אחרים. לא רק ההסבר של הר"ן. אבל אנחנו בינתיים מתחילים, ממשיכים עם ההסבר של הר"ן, למרות שאת הסוגיה יש מקום גם לחשוב להסביר בצורות נוספות. אומר הר"ן, ולי נראים דברי הרב אלפסי ז"ל דחית נענחה, לדבר שיש לו מתירים ושאינו מינו בטיל, אני מילי כל שאסור עכשיו עתיד להיות ניתר אחר זמן כנדרים. משום דקמיבה אלי, כיוון אל רבנן וכולו איסור ימין ומינו בטל, כמו ושאינו מינו, מה ראו חכמים לחלק בדבר שיש לו מתירים בין מינו לשאינו מינו? מאיזה טעם? כלומר, הרן אומר, אני רוצה להבין מה ההיגיון, מה הסברה, שמין, שדבר שיש לו מתירים לא בטל. מה ההיגיון בדבר הזה? ואני רוצה גם להבין מה ההיגיון בהבדל בין דבר שיש לו מתירים במינו ושאינו מינו, ומה ההבדל בכלל בזה שמין ומינו בטל, לא בטל, ומין ושאינו מינו בטל. כלומר, יש לנו כאן סברות שאנחנו צריכים להבין אותן, גם ביחס בין מין ובינו לבין מין ושאינו מינו, וגם ביחס בדבר שיש לו מתירים, והר"ן מסביר מיד את הדברים. אולי אני אחלק את זה לשניים, זה קצת עמוס. אומר הר"ן, וכן נראה לי בטעמו של דבר, דחזינה לרבנן ולרב יהודה, דאיפלגו במין ומינו ייבטל או לא. יש לנו מחלוקת כידוע, שרב יהודה אומר מין ומינו לא בטל. חכמים אומרים שבטל, ואמרים לפרק הקומץ רבה, שניהם מקרא אחד הרשו דכתיב ולקח מדם הפר ומדם הסעיר, ואף על פי שדמו של פר מרובה, קרי לי דם הסעיר, אלמה לא בטיל. זה לא כל כך משנה כרגע, אבל בפסוק הזה שלקח מדם הפר ומדם הסעיר, מזה למד רב יהודה, שמין ומינו לא בטל, וכסבר רב יהודה, דהיינו תאמה משום דמין ומינו לא בטל, לפי שכל דבר שהוא דומה לחברו, אינו מחלישו ומבטלו, אלא מעמידו ומחזקו. ומשום הכי סביר עליה לרב יהודה, וכולו איסורי דמין ומינו לא בטל. הר"ן אומר כך, רב יהודה סבור, שכל היסוד של ביטול קיים, רק כאשר שני המינים מתנגדים, אחד לשני. כדי להתבטל צריך שיהיה מאבק. אם אין מאבק, אין התבטלות. רק שיש מאבק, שני המינים נאבקים אחד בשני, מתנגדים אחד לשני, יש מאבק, ואז הרוב גובר, והמיעוט בטל אל הרוב. אבל אם מדובר על מין ומינו, אם שני המינים זהים, אין התנגדות. להפך, איך אומר הר"ן? אם שני המינים זהים, מעמידו ומחזקו. להפך, לא רק שאין התנגדות, הוא מחזק אותו. עוד יותר, ולכן האיסור לא בטל, כלומר הדבר הבסיסי. וביטול זה קודם כל שיהיה מאבק, שתהיה התנגדות. אם אין התנגדות, אין ביטול. אז אם אנחנו כותבים בינתיים, זאת שיטת רבי יהודה, תכף צריך להסביר את חכמים. אבל הר"ן מסביר שכדי שיהיה ביטול צריך שתהיה התנגדות.
זה יש כאן הבדל בין מין במינו לבין שהוא לא במינו?
כן, כי רק במין שאינו מינו יש התנגדות. מין במינו
אין. אני מתכוון, יש הבדל בין דבר שיש לו מתירים לדבר שאין לו מתירים בעניין הזה?
הר"ן חושב שכן. הר"ן חושב, תכף נדבר על זה, אבל הר"ן חושב שדבר שיש לו מתירים, אומנם לא בטל באלף, אבל רק במין במינו, אבל במין ושאינו מינו הוא כן בטל. אבל כדי להסביר את זה, הוא קודם כל מסביר את המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, על מין במינו ומין שאין, או מינו, אז הוא יגיע עוד קומה לדבר שיש לו מתירים. אז קודם כל הוא אומר, כדי שיהיה ביטול צריך שתהיה התנגדות, ואז המיעוט בטל אל הרוב. אולם, כאשר שני המינים זהים, כלומר מין במינו, אין התנגדות, אלא להפך, מעמידו ומחזקו, ולכן אין ביטוי. זאת שיטת, כאן הרב מסביר, נכתוב ככה, וכך מובנת שיטת רבי יהודה, שרק מין ושאינו מינו בטל, יש התנגדות, אבל מין במינו לא בטל, כי כאשר שני המינים זהים, אין התנגדות, אין להפך, מעמידו ומחזקו, ולכן אין ביטול. אז קודם כל, כן.
אלו סברות מציאותיות, כלומר, במציאות מחדישו ומבטלו, ובמציאות מעמידו ומחזקו, או שזה עניין דיני?
בינתיים זה במציאות. בינתיים. תכף נראה. רבי יהודה, זה במציאות. יש מאבק במציאות. יש טעמים שונים. מין ומינו, הטעמים זהים. אין מאבק. אין ביטול. מין ושאינו מינו, יש התנגדות, יש טעמים שונים במציאות, ולכן יש ביטול. זאת שיטת רב יהודה. ומה סוברים החכמים? אומר הר"ן, ורבנן, לא משמע לואחי, ומכל מקום, מין ומינו, דאיסור והיתר, אין דומים זה לזה, כיוון דחד אסור וחד שרי. זאת אומרת, חכמים אומרים, נגיד ככה, הר"ן אומר שחכמים לא חולקים בעיקרון על רבי יהודה. הם מסכימים לרבי יהודה. ולמעשה השאלה שאתה שאלת קודם, שאופק שאל, היא בדיוק הנקודה הזאת. זאת אומרת, אומר הר"ן, מה חכמים חולקים? חכמים פשוט חולקים בהגדרה של מין במינו. רב יהודה הגדיר מין במינו, כמו שראינו, על ידי ההבנה המציאותית. אותו טעם, לא אותו טעם. זאת הייתה ההגדרה של רב יהודה, לפי הדבר עצמו. אומר הר"ן, רבנן לא חושבים ככה. הם אומרים, אל תלך אחרי המציאות, אלא אחר חילוקן ואיסור והיתר. כלומר, לא מעניין אותי הטעם המציאותי, מעניין אותי האם יש התנגדות הלכתית ביניהם. אלא היינו טעם, דדם הפער אינו מבטל דם הסעיר, משום דקיבה דשניהם עולים. כלומר, שקשרים לזריקה, אין מבטלים זה את זה. כלומר, דם הפר ודם הסעיר, שניהם קשרים כדי לזרוק אותם על המזבח. לכן הם לא מתבטלים אחד בשני, כי הלכתית יש להם אותה מטרה, לזרוק על המזבח. דחיהי חידי רבי יהודה עזי לאחר דמיון העצם, אז נו רבנן אחר דמיון היתר. רבי יהודה מגדיר מין במינו לפי העצם, לפי המציאות. לעומת זאת, חכמים דנים לפי המהות ההלכתית של הדבר, ולכן שני דברים, שאחד איסור והשני יתר, תמיד בטלים, אפילו אם מדובר במין אחד מצד הטעם. לפיכך, כל שחלוקים באיסור והיתר, אפילו מין ומינו, בטיל דהבי לי כמין בשאינו מינו. נסכם את זה?
עדיף הרבי, אנחנו נשמח.
חכמים מסכימים לעיקרון של רבי יהודה שצריך התנגדות כדי ליצור ביטול. אבל בניגוד לרבי יהודה שדורש התנגדות מציאותית, חכמים סבורים שגם התנגדות הלכתית נחשבת כהתנגדות
גם או רק
ויוצרת ביטול. אז אני כתבתי כאן גם, תכף אנחנו ננסה להבין קצת יותר, תכף ננסה להבין, כי הוא עדיין לא גמר, אז אנחנו עוד שלב ועוד שלב ויוצרת ביטול. ולכן גם מין ומינו בטעם, סוגר טוב, שווה במציאות, נחשב כמין ושאינו מינו הלכתית. ולכן יש התנגדות ויש ביטול. כלומר, המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים היא למעשה בהגדרת מין ושאינו מינו. סוגריים אני כותב.
רבי יכול לתת דוגמה לזה?
הלכתית? מה אתה אומר?
רבי יכול לתת דוגמה לזה? כי אני לא ממש הבנתי מה ההבדל. כאילו הבנתי שיש הבדל, הבנתי מעניין.
אני אתן דוגמה בדיוק. רק שנייה. יש לך חתיכות בשר שהם אותו סוג, אחד כשר ואחד טרפה, זה בדיוק אותו סוג, שניהם בשר בקר, אותו סוג, איך קוראים לבשר הזה שאנשים אוהבים לאחרונה, זה עם הרבה שומן, נו, שמגישים בחתונות הרבה, שומן גדול עם עצם.
אסדו, אסדו.
אסדו, אוקיי. שניהם אסדו. שניהם אסדו, שניהם עשו אותם אותו דבר, בדיוק אותו דבר, איכשהו התערבבו בפנים ביחד, בטעם זה אותו דבר. אומר רבי יהודה, בטעם זה אותו דבר, מין ומינו לא בטל, לא יכול להיות ביטול, כי זה אותו טעם, אין התנגדות. חכמים אומרים, מה פתאום? אחד, טרפה. ואחד כשר. יש פה התנגדות הלכתית בין הטרפה לכשר, ולכן יהיה ביטול. ביטול ורוב, זה מקרים מסך 60, דיברנו קצת על הדברים, אבל יהיה ביטול, יש אפשרות לבטל. זאת אומרת, רבי יהודה מסתכל...
אז מתי חכמים, חכמים כן הסכימו שיש מין במינו?
חכמים חושבים שאין דבר כזה, חכמים חושבים שזה תמיד בטל. יש הבדלים מין מינו למין ואינו מינו, וכמות הביטול בדברים, הדברים המציאותיים יש משמעות, אבל בעיקרון חכמים חושבים שאין הבדל, שגם מין במינו וגם מין בשאינו מינו, שניהם בטלים בשיעור המתאים, אבל שניהם בטלים, כי בשניהם יש התנגדות. כלומר, המחלוקת בין רבי...
אבל הרב אמר שיש...
לא, יש הבדל...
הרב אמר שיש נקודת
בשני קודם. יש, ככה. רבי יהודה חושב שמין ומינו לא בטל, מין ושאינו מינו בטל. כי הוא דורש התנגדות מציאותית. אז אם מדובר על בשר אסדו טרפה, בשר אסדו כשר, לא יתבטל. חכמים אומרים אין הבדל, גם מין ומינו וגם מין ושאינו מינו, ושניהם יש ביטול. יש הבדלים הלכתיים, כמות הביטול בדברים, בעיקרון גם בהם יש ביטול. למה? כי הגדרת הביטול היא הלכתית. יש פה מאבק בין הטרפה לבין הכשר, יש כאן מאבק, ולכן תמיד זה בטל. מה שהר"ן אומר שיש הבדל להלכה גם לשיטתנו, בין מין במינו לבין מין שאינו מינו, זה לגבי דבר שיש לו מתירים, שזאת הקומה הבאה. כלומר, עכשיו לתוך המשחק הזה נכנס דבר שיש לו מתירים, ובזה, בדבר שיש לו מתירים, אומר הר"ן, מחדש הר"ן שכל מה שהגמרא אומרת, שדבר שיש לו מתירים לא בטל, זה רק מין במינו, אבל מין בשאינו מינו, דבר שיש לו מתירים בטל, ולמרות שאין לנו זמן עכשיו, ואנחנו נעצור כאן, אני בלי להסביר, אני רק אגיד במשפט אחד, וזה קשור למה שאמרתם קודם, שדבר מין ושאינו מינו, יש בו ביטול מציאותי. ובגלל שיש בו ביטול מציאותי, אז הרבה יותר קל לבטל אותו. מין ומינו אין לו ביטול מציאותי, וכאן צריך ביטול הלכתי. דבר שיש לו מתירים הוא לא ביטול הלכתי מספיק חזק, ולכן הוא לא בטל ממין ומינו. אני אמרתי משפט מאוד כללי עכשיו, בלי להסביר יותר מדי, אבל אנחנו נמשיך לראות את דברי הר"ן. תראו, מצד אחד זה לוקח לנו זמן שקוראים בפנים, בשיעורים בדרך כלל כשהייתי נותן בכיתה, לא הייתי קורא דברי הראשונים בפנים, פשוט הייתי נותן שיעור. אבל אני חושב שיש פה לימוד חשוב, אני חושב שטוב ללמוד, אנחנו נחזור אחרי זום, נחזור למתכונת הקודמת, כן? שלא תהיה טעות, ככה אני מתקדם יותר מהר. אבל יש חשיבות לקרוא ביחד דברי ראשונים ולדייק בדבריהם, אני חושב שזה טוב ללימוד, אז אנחנו נעצור כאן, כי רבע לאחת אנשים רוצים ללכת למנחה, אני מבין. אנחנו נעצור כאן, אנחנו נמשיך, אנחנו באמצע המתח, אני מקווה שתצליחו להירדם בלילה, לא יודע איך תצליחו האמת, אפשר להמשיך לראות דברי הר"ן לעצמכם, אבל זה מרתק לראות רן כזה, כך מבריק, ושלב אחרי שלב, וחוץ מזה, אתם מרגישים טוב, מי שלא הכיר עד עכשיו את הר"ן, בדבר שיש לו מתירים, אז הוא כבר באמצע, מי? הוא יצא מחזקת עם הארץ, עוד מעט, אתם באמצע, עוד רגע לקבל את ה... יש מושגי יסוד, כמו שאמרנו, שחייבים לדעת, הר"ן לדבר שיש לו מתירים, באמצע הלילה מהירים אתכם, הר"ן לדבר שיש לו מתירים, אתם עכשיו זורקים את הדברים, אז בעזרת השם אנחנו נמשיך, שיהיה לכולם המשך יום מקסים, ובהצלחה לכולם, אני אשלח בעזרת השם את המצגת.
תודה רבה.
בשמחה. אפשר לשאול שאלה?